אוי, זהו, אז מה את זה? בסדר, נו, אני אין מה לעשות, מדובר ביהודי פולני, יהודי ממוצא פולני.
לא, בסדר, גם אני עושה את זה לפעמים, אבל זה עדיין מצחיק שאנשים עושים את זה.
אם אני נאנח, זה סימן שאני נושם.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, שהוא גם פודקאסט על. אני אלעד הן, ואיתי נמצאת ענבר ברזילי, שאנחנו נתנו לה תואר
גנבת המקל.
גנבת המקל.
כן, זו אני.
יפה מאוד. ענבר, זה רק שנינו פה, אבל זו הזדמנות מצוינת לברך אותך על הצטרפותך לצוות לא קריטי.
תודה, תודה רבה.
אנחנו נעשה עוד ברכה עם הרכב יותר רחב, אבל
עם פרחים וטקס כזה, שתקריאו דברים.
ומדליות.
מדליות וכזה.
ומסועות.
פודיום.
כן, יהיו מטוסים.
לפידים וזיקוקים.
בדיוק, בדיוק. זה התוכנית. לא, בלי זיקוקים. לא צריך.
לא צריך.
יפה מאוד. אז ענבר, בתור חברת הצוות, מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אז חוץ מזה אני חברת צוות, שזה כבר מגניב את כולם.
זה מגניב מאוד.
בעולם. אני השבוע החלטתי לאחד שתי קבוצות משחק שלי. כלומר, שאני משחקת בה. יפה, שזה יפה. דבר משונה, לא יודעת אם זה קורה הרבה, אבל כיוון שהמנחה הוא אותו מנחה, והשחקנים חצי חופפים, זה לא הייתה משימה מטורפת.
מה הרקע קצת? אני לא יודע כמה את רוצה להיכנס לזה מן הסתם, אבל כמה ש...
לא, אין פה איזה משהו יותר מדי דרמטי. מדובר בקבוצה הראשונה שלי, שהתחלנו בה לשחק, אני מניחה שעוד נדבר עליה היום, ובקבוצה השנייה שלי, ששיחקתי בשתיהן במקביל, כאמור עם אותו מנחה, ואז באיזשהו שלב, בגלל שאנחנו אנשים מבוגרים, שאומרו מבוגרים מאוד.
מקשישים.
כן, באזורי ה-30 פלוס ו-40 פלוס לחיינו. לאנשים מאוד קשה למצוא זמן, לא להירדם, יש להם ילדים, ילדים חולים, כל מיני דברים כאלה שאתה בטח מכיר. ואז התחלנו להיות שתי קבוצות כזה, קצת עייפות, קצת... זה הזמן להפוך אותן לאחת חזקה.
שתי קבוצות בקרטאות.
בדיוק.
הבנתי.
ומה שהיה ממש נחמד בזה, זה שהשבוע, בעצם האיחוד הדרמטי הזה שאני מתארת פה, כלל להוסיף אדם אחד לקבוצה אחרת. ואותו אדם הוא שחקן שמאוד מאוד נהניתי לשחק איתו בקבוצה ששיחקנו ביחד, וכיוון ששנינו היינו היחידים שהיו בקטע של רול פליי, יצא לנו כאילו עם אותם שתי דמויות ליצור את כל סגנונות הקשרים וזה שאפשר בתוך אותו קמפיין. זה קצת כמו קרטונס כזה, שרן וסטימפי הם גם זוג, והם גם אבא וילד, והם גם חברים, והם גם בוס ועזר, כזה. אז זה פעם ראשונה שאני משחקתי איתו כשהוא דמות אחרת לגמרי, ואני דמות אחרת לגמרי, וזה היה מאוד נחמד. בעבר היינו דמויות מאוד דומיננטיות בגיהנום, ועכשיו אנחנו שני למלמים צעירים ו... אני כהן בן 16, תמים מאוד ופעור, והוא וקוסם שלא זוכר את השם של עצמו, וזה היה מאוד נחמד.
מבחינת הקמפיינים, כאילו ממשיכים אחד מהקמפיינים, מאחדים את הקמפיינים, או משהו אחר?
ממשיכים אחד מהם, כי אחד בדיוק הסתיים, וכזה, וקיצור, זה היה די נוח.
יפה, יפה.
אלעד.
כן.
אז מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
אני ארמה.
אוקיי.
מותר, אנחנו עושים פה מה שבא לנו. יש לי שני דברים. אז קודם כל, אני אספר על המשחק שהיה לי ממש היום. אני משחק בקמפיין הפלאים של קבוצת הנערות ונערים שלי, שאני משחק יחד עם מנחה לנבוא, הבן הגדול שלי, ולעוד קבוצה. ואנחנו משחקים כבר הרבה זמן, אנחנו משחקים עכשיו פלאים, קמפיין ממש ממש מטורף, עם סיפור קומיקס משוגע ומגניב נורא, ופשוט אני חשבתי על זה שיש, נכון, יש את הסיפור הזה שמספרים לפעמים, מין קלישאת משחקי תפקידים כזאת של מה, אנחנו ישבנו סשן שלם, ורק אנחנו ניהלנו שיחות אין קרקטר, ולא גלגלנו בכלל קוביות. וזה כאילו אמור להיות טוב, אני לא יודע, אני בדרך כלל בדברים כאלה מרגיש שלא ממש שיחקנו את המשחק, ושזה היה קצת באוויר.
כן.
בפלאים זה לא קורה, אנחנו עשינו היום סשן של של פלאים, זה גם לא הראשון, אבל זה היה ממש ממש מובהק, שכל מה שהם עשו היה לאבד דברים נורא נורא משמעותיים שקרו בכמה סשנים האחרונים, כי היה כמה סשנים נורא דרמטיים, ואז כל מה שהם עשו בסשן הזה היה לשבת ביחד כקבוצה, ולעשות מסיבה ולדבר ביניהם. עכשיו, זה לא היה שיחה כמו שתיארתי, של אנחנו רק דיברנו ולא גלגלנו קוביות, כי לא ככה פלאים עובד. אנחנו גלגלנו מלא קוביות, עשינו מהלכים, בדקנו דברים, להמון המון דברים חברתיים יש מהלכים בפלאים, והמהלכים האלה מייצרים דברים מעניינים, מזמנים כאילו שאלות מעניינות לשחקנים, ומייצרים את הסיפור בצורה מעניינת, וזה נורא נורא כיף. אז תשחקו בפלאים.
אז רגע, אם אני נגיד שיחקתי רק מסקס, וגם זה היה בקטנה כזה, חדפי, אז כן. אתה יכול לתת כזה דוגמה כדי שאני אבין? אוקיי. נגיד מה קרה, משהו קטן מתוך הסשן הזה, שהיה בו גלגולי קוביות המגניבים, למרות שזה נשמע שלא?
אני אתן דוגמה. אחד מהדברים שקרו בסשן הקודם, זה שאחת הדמויות קיבלה כוח, היא דמות בלי כוח על, והיא קיבלה כוח על ממישהי שהיא נבלית, אפילו נבלית מאוד מאוד חזקה ומרכזית, כך נראה. אנחנו, מי שהייתה עד עכשיו בצללים והכרנו אותה רק בתור המפקדת של איזשהו ארגון, שהם לא היו בדיוק בטוחים מי היא, עכשיו הם פגשו אותה, והיא נתנה לזאתי את הכוח לבקשתה. ויש פה סיפור שלם של בין הצטרף, כאילו בין זה שאחת מהדמויות חושבת על להצטרף לרעים וכולי. ואז כדי, כחלק מהניסיון שלה לסכסך, היא נתנה לכל האחרים חזון עתידי. ואת החזון העתידי הזה אנחנו שיחקנו באחד מהסשנים הקודמים, שבו אנחנו בעתיד והרעים שולטים בעולם, כן, האדירים קוראים להם, שזה אלה שחושבים שהפלאים צריכים לשלוט באנושות.
זה חמוד שקוראים להם האדירים.
כן, והם הם שולטים ב... הם שולטים בעולם בעוד 10 שנים, והדמות שקיבלה את הכוח בעצם משחקת שם בתור נבלית ראשית, נאבקת נגדם, היא בעצם האחראית מטעם האדירים האלה על תפיסת מורדים, וכל השאר משחקים את שרידי המורדים האחרונים, שבמשימה לחלץ פלאים נוספים שכלואים בכלא של פלאים על הירח, ושם הם פוגשים אותה, והיא סופר חזקה, והיא מקסחת להם את הצורה. וזה החזון שהם קיבלו. אז היום בסשן הזה, הייתה שאלה שלהם, האם אנחנו הולכים לספר לה שזה החזון שאנחנו ראינו? והם מתלבטים נורא. ואז אחד מנסה לספר, ושנייה מנסה לעצור אותו מלספר. אז גלגלנו מהלך בשביל הדבר הזה. ואז זה יצר סיטואציה, נגיד, שבעצם אומרת, כן, אתה יכול לספר, אבל אתה תקבל מצב רגשי על זה שפעלת נגד מה שהיא ביקשה ממך. כן? אז הוא פועל, והוא מקבל, מתרגז, הוא אומר, אני מתרגז על זה, ומסמן לעצמו, מתרגז, וכבר כן. יש לנו פה איזושהי דינמיקה. עכשיו השלב הבא, אני אומר לה, את שומעת את הדבר הזה, אני אומר לה, לשחקנית, את שומעת את הסיפור הזה, אני חושב שיכול להיות שזה גורם לך איזשהו זעזוע רגשי עמוק, או לפחות פוטנציאלית. בואי תגלגלי ספיגת פגיעה חזקה, אם את מסכימה איתי בפרשנות, גם אנחנו מדברים כזה, אני אומר, אני רוצה שתראי עם איזה... אני אומרת, אוקיי, כן, זה נשמע מגניב, בואי נגלגל ספיגת פגיעה חזקה, שזה מה שבאמת מגלגלים כדי זה, ויוצא לתוצאה מצוינת, ואני אומר, נראה לי שאת מרגישה שזה לא עלייך, בתכלס. באמת הם מדברים על מישהו אחר לגמרי. והנה, הצבנו משהו לגבי איך היחסים הולכים פה להמשיך. סתם דוגמה, אחת, היו פה עוד הרבה גלגולים במהלך הסשן. אז תשחקו פלאים, משחק מעולה.
נשמע מושלם. בוא נשחק פלאים.
אנחנו נשחק פלאים. לדעתי יש לי רעיונות מעולים לפלאים באגם הפעמון.
לדעתי יש לי רעיונות מעולים.
לדעתי יש לי רעיונות מעולים. אלעד גאון. החלק הפחות מגניב, החלטנו לסיים את הקמפיין הארד שלנו, לקצוץ אותו באיבו. מסיבות שאולי אני ארחיב עליהם, אבל זה לא הדבר שהגניב אותי. ואנחנו התחלנו בקבוצה הביתית לעשות משחק קטן של פיאסקו. ופיאסקו זה משחק שאני מכיר כבר תקופה, אבל עוד לא שיחקתי בו עד עכשיו, ועכשיו בעצם התחלנו לשחק בו. ופיאסקו הוא משחק שבו בעצם עושים איזשהו סוג של, אני לא יודע אם קומדיית פשע או קומדיית טעויות פשע, זה משהו על אנשים רגילים שמסתבכים איכשהו בפשע בגלל שאיפות גדולות ושליטה מועטה בדחפים שלהם, והסיפור בעצם מספר איך הם מסתבכים מעל הראש, הכל בלגן נורא, ואז חלקם יוצאים מזה איכשהו בסדר וחלקם ממש לא. אז זה המשחק, וזה התחלנו לשחק, ובנינו כבר בסשן הראשון עיירת קורים במערב הפרוע, שהיא כבר שילוב בין ביב שחיתות וטלנובלה, כולם קשורים לכולם, כולם גונבים מכולם, כולם בגדו בכולם, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל, כבר התחלנו בעצם לספר את הסיפור, ואנחנו נמשיך, אני מניח, בסשנים הקרובים. זה משחק שאמור להיות חד פעמי, מה שנקרא אצלנו בקבוצה שלי,
שלושה מפגשים לפחות.
כן, שניים, שלושה מפגשים, כנראה שלושה באמת בכיוון הזה. זה פשוט הקצב שלנו, אנחנו לא משחקים יותר מהר מזה, אנחנו גם עושים סשנים מאוד קצרים. מה שהתקשר, אני חושב, לנושא הפרק שלנו. אז אני אקשר כמובן למשחק פיאסקו, אני ממליץ עליו בחום. יש לו אגב גרסה חדשה שהיא עם קלפים, שלא שיחקתי בה. זה המשחק הזה, הוא משחק עם קוביות וספרים. הוא מאוד פשוט בסך הכל. אמור להיות לו משחק עם קלפים שאפילו יותר פשוט.
אתה אמרת ספרים ברבים?
לא, יש ספר אחד. לא להגזים. יש ספר אחד למשחק ואפילו די קצר. עכשיו, לתוכנית הפרק שלנו, היה לנו גם פה איזשהו נושא. אנחנו, האמת, תכננו לעשות את הפרק הזה עם מראיין אגדי, אבל הוא לא היה זמין היום. אבל הוא כתב לנו שאלות. המראיין האגדי שלנו, עמית, כתב לנו שאלות. הנושא שאנחנו רצינו לדבר עליו הוא על כניסה מאוחרת לתחביב, למשחקי תפקידים. אני וענבר פה, שנינו התחלנו לשחק משחקי תפקידים בתכלס בבגרותנו, כאנשים מבוגרים, אפילו די מבוגרים, נאמר בעדינות. וחשבנו שאולי זה נותן
הכל יחסי.
וחשבנו שאולי זה נותן איזושהי פרספקטיבה מעניינת, ושאולי זה יכול לעניין באופן כללי, ואולי גם לאנשים שמתעניינים בלהיכנס לתחביב, ולא בטוחים איך זה נראה כשמגיעים אליו בגילנו הקשיש. אז זהו. מה שנראה לי שאנחנו נעשה, זה שאנחנו נעבור בעצם על השאלות שכתב לנו עמית, ואנחנו נענה עליהן. מה את אומרת על זה?
אני אומרת שנעבור על השאלות שכתב לנו עמית ונענה עליהן.
יפה, תוכנית מצוינת. נעשה את מה שאת אמרת אבל.
אוקיי, בסדר? בסדר.
אני אקריא את זה, דמיינו שאני עמית עכשיו. חלק מאיתנו משחקים מהרגע שהם יכלו להחזיק קוביות, וחלק הצטרפו בשלב מאוחר יותר. ספרו, איך נחשפתם לתחביב? ומה הכניס אתכם? טן טן טן. אינבר, תתחילי את.
אוקיי. אני רציתי לנסות לשחק משחקי תפקידים, או בשם שהכרתי אותם, מבוכים ודרקונים. כן, סליחה, אלעד.
את הקורבן של הסיפור הזה, כמו רוב האנשים.
נכון. אגב, אני עדיין משחקת מוד 5.
אני שיחקתי זה, מוד 5.
אתה שיחקת, נכון, שמענו את זה. anyway, לא ידעתי שיש עוד משחקים אפילו. ומדי פעם תהיתי אם אני הולכת לנסות לשחק את זה. אפילו היה לי בן זוג...
איפה שמעת על זה אבל? כאילו בזה...
נראה לי שכולם שומעים על זה, ופשוט לא ממש יודעים על מה הם שומעים.
כן, בדיוק. זה מה שאני, כאילו, אני נתקל בהרבה אנשים ששמעו את המונח ואין להם מושג במה מדובר.
כן.
וכמובן שהם שמעו את המושג מבוכים ודרקונים, לא משחקי תפקידים, כן.
נכון, כי משחקי תפקידים הם מקשרים רק לדברים מיניים. anyway, היה לי אפילו בן זוג שביקשתי ממנו ללמד אותי לשחק, כי הוא שיחק... היינו בני 18, הוא שיחק בעברו והחביא את הקוביות שלו בארון שאף אחד לא יראה, כי הוא מאוד מאוד התבייש. היינו ביחד 4 שנים והוא לא הסכים ללמד אותי, אז לא שיחקנו. זהו, אז זה כאילו לא קרה, זה אף פעם לא קרה, עד שהחלטתי שזה יקרה ויצרנו קבוצה של 60, בני 30 פלוס כזה, תחילת הקורונה, תקופה חשובה לתחום.
מסתבר. אני שמעתי שהתחיל אז לא קריטי.
וואלה. ופנינו למישהו שהיה מכר כזה רשתות חברתיות שלנו, ושאלנו אותו אם בא לו לשחק איתנו, או אם יש לו רעיון איך נתחיל. והוא הסכים לקחת אותנו כפרויקט... פרח שלו, מה שזה לא יהיה. קבוצה של אנשים שלא יודעים שום דבר, והוא כזה מנחה ממש מעולה, ותסריטאי, ומורה לקולנוע, וכזה עורך וידאו וכאלה, כלומר, הוא ממש מגניב, ויודע מה הוא עושה, ואנחנו לא יודעים כלום. וזה היה סופר כיף. כאילו, אז אנחנו עדיין משחקים.
אני יכול להגיד רגע מזווית כאילו חיצונית, אם היו באים אליי קבוצה עם מוטיבציה שרוצה זה, וואו, זה מגניב לגמרי.
כן.
זה מגניב, בטח.
נראה לי שזה גם כזה מאפשר לך להרגיש בנוח...
כן, זה מאוד משפר.
לאלתר, כאילו, אין לך שום ביקורת ו...
אני מרגיש שאחד מהצורות, מערכות יחסים הכי מורכבות כמנחה, זה המקום שבו אתה מרגיש שאתה צריך איכשהו לשכנע שמה שאתה עושה הוא טוב. וואי, אני שונא את זה. אבל כן, תמשיך, יצרתי אותך.
אז זהו, אז התחלנו עם מוד 5, ושיחקנו במכרה האבוד של פנדלבר, קלאסיקה. וזהו, זה היה קמפיין מאוד מגניב. חסית לקמפיין ראשון, כי כשלוקחים חבורה של אנשים שהם לא בני 8 או 12, אז פחות אכפת להם שהדמויות שלהם יהיו סופר חזקות ומצליחות, והם יכולים כבר על הקמפיין הראשון שלהם לעשות שטויות. והקמפיין הסתיים בזה שאחת הדמויות, הסייר שלנו, מת רגע לפני סיום הקמפיין. אז עזבנו את המשימה המרכזית, שחודשים היינו עליה כשחקנים, והלכנו להחיות אותו בעיר. שם החיינו אותו באמת, היה פסטיבל עצום ומרגש לכבודנו כי הצלנו את העיר, דבר שלא קרה, לא גילינו להם וברחנו בלילה, ושמענו אותם נטווחים. זה היה כיף. וזה הקמפיין הראשון שלי.
יפה. קמפיין רציני. כן. אגב, קמפיינים רציניים לשיחות עתידיות.
לא, הוא היה רציני, הוא גם היה עם הומור, וככה זה קרה.
ככה הכי טובים.
כן. ושיחקתי שם דמות שקראו לה ורניקי, ומאז לכל הדמויות שלי יש שם של אוכל. אז זה דבר שאולי תתקלו בו.
אני לא יודע מה זה ורניקי.
זה כזה כיסונים רוסיים כאלה. כמו קרפ הלחים כאלה. טעים.
כן. אני חושב כן. שאכלתי כאלה, לא, לא ידעתי שככה קוראים לזה.
כנראה.
בכל מקרה, שאלה, אני גם צריך לענות על השאלה, נכון?
כן.
איך נחשפתם לתחביב? מה הכניס אתכם? זה פשוט שני דברים מאוד מאוד שונים. מה, איך נחשפתי לתחביב ומה הכניס אותי? כי נחשפתי לתחביב בשנות ה-90. אני כאילו מסוג האנשים שאומר, התחלתי לשחק בגיל מבוגר, וזה לא לגמרי נכון, אבל מצד שני גם להגיד, התחלתי כנער לשחק כזה לא לגמרי נכון. כי בתור נער, שיחקתי, אני חושב, סשן אחד פחות או יותר עם איזה מישהו אחד, ואיזה סשן אחר עם איזה מישהו אחר, ואז שיחקתי סוג של קמפיין אחד על אחד עם איזה חבר שהריץ לי אותו במשך כמה חודשים, וזה היה די פרי פורם, מאוד כיף, אבל זהו. ואז לא שיחקתי יותר עד גיל 36. זה היה בגיל 12, 13, 14 כזה, אני לא זוכר בדיוק מתי את השנים המדויקות. הייתי לאורך נעוריי עדיין מאוד התעניינתי בתחום. אני מאוד הרגשתי את זה שיש בזה הרבה פוטנציאל כיפי, מאוד מאוד רציתי לחוות את זה, ומאוד לא ידעתי איך לעשות את זה. התעניינתי בתחום, קניתי לי משחקים, הזמנתי משחקים מחול, כשזה עוד היה הרבה יותר מאתגר ממה שזה היום, וקראתי אותם באדיקות ובשקיקה, ולחלוטין לא הצלחתי לגרום להם להגיע להיות משוחקים באיזשהו מקום. פה ושם עוד עשיתי איזשהו ניסיון כושל לשחק במשהו באיזשהו פורמט אינטרנטי, כולל איזה ניסיון לאיזה פליי ביי פוסט כזה, באימיילים, משחק אימיילים כזה, שלא צלח איפשהו בסביבות שנת 2000 לדעתי. כן, כן, אנחנו מדברים על ההיסטוריה העתיקה.
כן.
ואז די התנתקתי מהתחום.
התייאשת.
לא התייאשתי, די שכחתי מזה, כי העיסוקים שלי עברו לכיוונים אחרים. זכרתי את זה בסימפתיה, ידעתי שיש דבר כזה ומעניין. בסך הכל מדי פעם קראתי על דברים בתחום הזה, אבל די לא הייתי בעניינים. לא הכרתי משחקים, לא הכרתי מה מתחדש. עוד שמעתי על היציאה של מוד 3, ובערך שם נעצרתי מהתעסקות בתחום, אני יודע, ושמעתי על הירו סיסטם 5 שיצא ב-2005 או משהו כזה לדעתי. ואז התנתקתי מהתחום ובעצם עברתי לעסוק בדברים אחרים, אבל ידעתי שזה מה שמעניין אותי בסך הכל. ואז לפני 6 שנים אני חושב זה היה, חברים התחילו איזה חבר בעצם פתח קמפיין פאת'פיינדר. הוא הריץ איזה נתיב הרפתקאות של פאת'פיינדר, חרון הצדיקים, והזמין אנשים לשחק. אני אמרתי, כן, כן, רוצה, אבל איחרתי את המועד, ומישהו כבר תפס את מקומי. הוא אמר, אני רוצה גבול מסוים של שחקנים, אבל אמרתי, אוקיי, אז תשים אותי ברשימת המתנה. וכך נכנסתי לרשימת המתנה, עד שמישהו פרש מהמשחק, ואז צורפתי. ואז התחלנו לשחק פאת'פיינדר. באמת חבורה שכולם מתחילים בתכלס, כולל המנחה, ושיחקנו, ודי למדנו תוך כדי תנועה, מה אנחנו אוהבים, ומה אנחנו רוצים שיהיה במשחק, והתחלנו נגיד ממקום מאוד מאוד טכני כזה, לא יודע איך לתאר את זה בדיוק, זה היה מאוד, בואו נראה איך אנחנו מזיזים את החיילים האלה, כדי להתקדם בדבר הזה שצריך לעשות, ובשלב ככה התחלנו יותר, אוקיי, רגע, מי הדמויות האלה שלנו? מה הן עושות פה בכלל? למה הן קשורות אחת לשנייה? מה היחסים ביניהם? מה הרקע שלהם? כאילו התחלנו לבנות את זה כזה בשלבים. ואז עשינו דבר מעניין שבו התחלנו בעצם, החלטנו שאת ההרפתקה השנייה לא אותו אחד ינחה. ולקח מישהו אחר, לקח להנחות את ההרפתקה השנייה בסדרה, זה נתיב הרפתקאות, זה 6 הרפתקאות בעצם קשורות. ואז הוא הנחה את החלק השני, ושוב דינמיקה חדשה, וקצת יותר, פתאום קצת יותר עבדנו על הרקע של הדמויות שלנו, ויותר עיצבנו אותן והבנו מה הם ומי הם ומה זה. ואז הגיעה עוד הרפתקה, ואני אמרתי, אוקיי, סבבה, עושים את זה, אני אנחה, סבבה, אני זה. ונפרדתי מהדמות שלי, זה קצת עצוב, כי אני כבר הייתי מושקע בה, והייתה די מגניבה. פעם אני אספר על אולבר, הדמות הראשונה ששיחקתי בזה, בעידן המודרני.
נראה לי זה היה היום. סתם ופשוט נראה לי יחסית מעניין, איך נראית הדמות הראשונה של אדם בן 36, לעומת בן ילד ש... לא, את עמית התחיל בגיל 6, לא? אני מניחה כן. שהדמויות הראשונות שלכם לא דומות.
אז קודם כל קיבלתי את הדמות. קיבלתי דמות ממישהו, ואז אני כאילו ישר, טוב, רק כבר תראו אולי דברים שיפיינו אותי במשך. ישר אני אמרתי, טוב, בסדר, אין לי בעיה לשחק את הדמות הזאת, ואנחנו יכולים לעשות רתקון לכל מיני דברים פה, נגיד, הדמות הזאת היא אלפית, ולא כזה בא לי על זה וזה. ואז אמרתי, אולי הוא גבר טרנס, וזה כאילו... אז זה כאילו הדמות הראשונה שלי היה גבר טרנס גנב שבאיזה שלב נעשה כהן של אלת החירות, והוא היה די מגניב.
נשמע מגניב.
אבל שוב, זה היה גם מאוד מוגבל, אנחנו בקושי עשינו משחק תפקידים עוד בשלב הזה, ואז אני התחלתי להנחות, ובשלב הזה כבר התעניינתי הרבה יותר במשחקי תפקידים, כאילו שהגעתי כבר להנחות שם, כבר הכרתי את ונור, התחלתי כבר להנחות, התחלתי להנחות לילדים, בעצם משחק אחר של Pathfinder, כבר התחלתי לגבש את תפיסת העולם שלי, אבל זה היה עוד מוקדם, וזה היה נורא קשה להנחות Pathfinder, כאילו היה מבחינתי, דיסוננס די חריף בין כמה שיש דברים שבאים לי מאוד מאוד בקלות, כמו אני יודע מה, להמציא כל מיני סיפורים ודברים כאלה, בעיקר אם יש לי כל מיני גירויים כבר מוכנים מראש, וכמה שהיה לי קשה, אני יודע מה, לארגן את המפלצות שכבר מוכנות מראש בתוך זה, בשביל להכין אותם למשחק, אתה צריך להכין את המכניקה, כי היא לא נמצאת בדף, אתה צריך להתחיל לעשות קרוס רפרנס, לעבור ולקחת חתיכות, בחיים שלא עשית את הדבר הזה, זה בלתי נסבל. אז תפקדתי כמה שאני מצליח לעשות עם הדברים שכתובים בספר רוב הזמן, והלטרתי הרבה, ובאיזה שלב מצאתי את עצמי קצת משחק, כשאני מעמיד פנים שיש מכניקה, ואני... ובעצם אין לי מכניקה למפלצות וכל מיני דברים כאלה.
אבל כולם עושים את זה, בוא, נראה לי. לא יודעת.
יכול להיות, אני לא יודע באמת. כולם אולי עושים את זה, אבל הם לא מאתרים את זה שזה סימן לבעיה, ואני דווקא הרגשתי שזה סימן לבעיה, ושמשחק לא אמור לעשות את זה.
כן.
שמשחק אמור לתת לי את הכלים לעשות את מה שאני רוצה, ולא שאני אצטרך להרגיש כמו ילד בשיעור שמקריא למורה מהמחברת הריקה. לא, לא רצוי, זוכר את זה, עשיתי את זה. ומאוד סיבות, נראה לי שגם לאחרים התחיל להיות די מעייף Pathfinder, ו-Pathfinder להריץ דמויות בדרגה 10 באופן כללי, אני אגלה לכם שזה השלב שהיינו בו בהרפתקה השלישית. זה לא כיף, כאילו כמה שזה לא כיף מלכתחילה, כמה שזה כיף למי שאוהב את זה מלכתחילה, אז זה כיף למי שאוהב את זה עוד יותר בדרגה 10.
אתה רוצה להגיד את המשפט הזה שוב, כדי שתוכל לחתוך את ה...
לא. אני הולך להשאיר אותו במלואו.
בסדר גמור.
כל אחד ייקח מזה מה שהוא רוצה. את החלק שהוא מסכים איתו.
מעולה.
אז זה הסיפור של איך אני נכנסתי למשחק התפקידים. אני חושב שאפשר כבר להגיד, תוך כדי המשחק הזה כבר התחלנו להריץ, כבר הרצתי חדאפ של ונור לקבוצה, ואז כשהקמפיין הזה קרס, אנחנו פשוט לקחנו את החדאפ הזה, והמשכנו אותו. והוא הפך להיות הקמפיין ונור הראשון שלנו, שכבר היה סיפור אחר לגמרי. אם יותר לי להגיד, עם כל הכבוד לקמפיין Pathfinder הראשון שהיה לנו, שהיה נחמד ומעניין, הוא היה משהו הרבה יותר מבולגן ולא ברור, ושעוד לא ידענו מה אנחנו עושים. ובקמפיין ונור הזה ממש היה... הוא היה לו נפח, נראה לי, מבחינת הסיפור, ומבחינת הדמויות שהיו שם, ו... כן, מה את שואלת?
אני לא שואלת, אני רק באתי להגיד שכאילו לא שיחקתי Pathfinder אמנם, אבל אם נגיד אני משווה את מוד 5 לפעם הראשונה ששיחקתי ונור, זה כזה היה בום, כאילו לבבות בעיניים, יש פה שיטה שמאפשרת לי לעשות דברים נורא מגניבים.
זה ככה אני חוויתי את ונור.
כן.
כי זה היה בדיוק, אני חושב שגם ונור למי שמגיע נגיד רק מחשיפה לפאת'פיינדר או מבחן ודרקונים כזה, זה כאילו, ורוצה כאילו את הקטע הסיפורי, זה כאילו אומר, אני מדבר את אותה שפה פחות או יותר, אבל את כל הדברים המגניבים אפשר לעשות פה. וזה היה מהמם. מאז יש לי, אני חושב שוונור הוא רחוק מלהיות המילה האחרונה במשחק התפקידים, הוא ממש מגניב ועדיין מאוד מאוד טוב ויש בעברית, אבל ברגע הראשון הוא היה ממש מבחינתי אור בעיניים לגמרי, כן.
כן, יש עוד הרבה משחקים מגניבים, אבל זה כאילו ז'אנר אחר לגמרי, שמאפשר לך פשוט לאלתר ולאמציא ולהתפרע.
ועוזר לאלתר.
ועוזר לאלתר, ועוזר כל דבר מניע קדימה בצורה מגניבה, ודברים פשוט קורים, וזה קסום. זה קסום שמגיעים משיטה שהכל בה קצת יותר שבלוני ומוגבל.
טוב, תהיי את עכשיו עמית לשאלה הבאה.
אוקיי, אני עמית. אז עמית ששלח לנו שאלה, והוא שאל אותה.
שאלה מהקהל.
כן. כשהיינו יפים וצעירים יכולנו לשחק סופאשים שלמים, אבל עכשיו יש אילוצים, איך התחביב מסתדר לכם עם החיים? ספר לנו אלעד.
אני חושב שמי שמקשיב לנו כבר הבין שהקבוצה הביתית שלי, מי שמקשיב לנו קבוע בטח כבר הבין את זה, היא מתאפיינת בכמה דברים שהם לגמרי נגזרים מהיותנו אנשים שכולנו 40 פלוס ועם ילדים ועייפים. המציאות הבסיסית של זה היא קודם כל שאנחנו נפגשים יום בשבוע ב9:15 שכזה, שלפעמים מתאחר עד 9:30, ואנחנו מתפרקים, או כמו שלפעמים אומרים אצלנו, הופכים לדלעת, סביב השעה 11 קצת לפני. אתם יכולים לראות שהסד פה הוא די קצר, וזה סד הברוטו שלנו. אז זאת וואו. המציאות שבתוכה אנחנו משחקים, היא מציאות די קשוחה, אבל יש לזה צדדים מפצים, אנחנו נפגשים די קבוע, זה ממש ממש די ברזל בלוז שלנו, אנחנו נפגשים כמעט כל שבוע, עם פספוסים מעטים יחסית, אני חושב שההסתגלות המשמעותית ביותר שצריכה להיעשות בשביל זה מבחינתי, קודם כל אני חושב שהדבר הראשון שצריך זה סובלנות, כאילו להיות ביחד רגע, אנחנו, כאילו, ומהבחינה הזאת זה טוב מאוד שאנחנו בשלב דומה, ויש לנו, קל לנו יחסית לגייס סולידריות למצבנו המשותף יחסית, כן, אנחנו עייפים ואנחנו לא בשיא הריכוז, ואנחנו מבינים את זה, ולפעמים אנחנו מאחרים בגלל הילדים, ולפעמים הילדים, חולים, ולפעמים הילדים קוראים לאנשים לצאת באמצע הסשן. זה מה שיש.
מוכר.
ואנחנו פשוט סובלניים לזה. הדבר הנוסף שאנחנו עושים ומתאימים, הוא שאנחנו משתדלים לשחק במשחקים שהם ידידותיים לדבר הזה. למשל, שלא דורשים המון הכנות. למשל, שקורה בהם הרבה במעט זמן. למשל, כאלה שבאמת עוזרים מאוד להמציא דברים יצירתיים מצד אחד, מצד שני, שלא מטביעים אותך בפרטים באף תחום. כן? מה שנהוג ברוב המשחקים זה שמטביעים אותך בפרטים בקרבות. אבל גם זה, כאילו, גם לא מעניין אותנו במיוחד כקרבות, כן? לא שיש לנו התנגדות לקרבות. במשחקים מסוימים שאנחנו משחקים יש קרבות, אם זה מתאים לז'אנר. אבל אנחנו אוהבים משחקים סיפוריים בעיקר, כן? אתם שומעים את הז'אנר, והם פשוט משחקים שיותר מתאימים גם לצרכים שלנו.
מגניב.
ענבר, מה איתך?
אני יכולה להגיד שזה שאני גרה ממש בחור, אני גרה כאילו במושב בנגב, ורמת חור שהעיר הכי קרובה היא במרחק 40-50 דקות נסיעה מפה. אין פה עיר כאילו אפילו. אז מבחינתי המפגשים האלה, הם המפגשים החברתיים שלי. כאילו רוב השבוע אין לי מפגשים חברתיים באמת לייב. אבל סוג של תחליף נחמד כזה. חלק מהאנשים שאני משחקת איתם הם גם חברים שלי מלפני, וזה דרך נחמדה לראות אותם יותר. מעבר לזה, אנחנו משחקים בדרך כלל פעם בשבועיים, ומשתדלים כמה שפחות לדחות ולהבריב, כי פעם בשבועיים וכולם באמת אנשים שפינו את היום הזה מראש, וכזה לא נעים, וגם רוצים שחק, אז כן. נראה לי שזהו.
מעולה.
לגבי השאלה של עמית.
כן, כן. יש לי עוד שאלה של עמית. מהקהל.
כן.
ענבר, איך זה שיר או השפיע על החיים שלך להיכנס למשחקי תפקידים?
קודם כל, זה תחביב ש... האמת שקשה לי עם המילה תחביב, אבל אולי נדבר על זה בפעם אחרת. זה תחביב שעוזר לי להדחיק הרבה דברים שמטרידים אותי. גם כשאני משחקת, היו תקופות שהיה לי ממש ממש נחמד לא להיות אני, ולהיות דמות אחרת לכמה רגעים. וגם כשאני סתם קוראת ומגלה משחקים חדשים ומקשיבה למשחקים ולפודקאסטים כאלה ואחרים, אז זה מאוד נחמד מהבחינה הזו. מצד שני, זה קצת מפריע לפעמים שצריך להתרכז בדברים וקצת יותר לקרוא על משחקי תפקידים במקום לעבוד. לא יודעת, אולי אתה לא מכיר את זה.
לא שמעתי את הבעיה במה שאמר.
כן. אז אני חושבת שזו מיומנות נרכשת, ואני אמנם משחקת רק איזה שנתיים וחצי, משהו כזה, אבל אני מרגישה שקודם כל שאני טובה בזה, וזה כיף. ושאני גם נהיית טובה יותר ויותר, ככל שהזמן עובר ואני... רגילה לאלתר ופחות נבוכה ויותר נהנית לפרוץ את הגבולות. ויש לי גם נטייה, אני מעדיפה לשחק דמויות ששונות ממני. הן בדרך כלל שונות ממני לגמרי. מניחה שכל אחד מכניס טיפה מעצמו בלי לשים לב, אבל זה לא מתוך איזושהי בחירה. וזה מגניב אותי כל פעם להיות קצת מישהו אחר.
כן.
אז כזה. איך ושיר השפיע על החיים שלך, אלעד?
אני לא חושב שבאמת אפשר לסכם את הדבר הזה, כי אני חושב שזה תחביב כזה שהוא, כאילו, הוא השפיע עליי כי אני עושה המון כיף, ולפני כן עשיתי הרבה פחות כיף. באמת, חד משמעית. זאת אומרת, אני עסוק הרבה מאוד בתחביב שהוא יצירתי וכיפי ומצמיח אותי, ושאני מאוד מאוד נהנה לעשות אותו. אז זה כאילו הטריוויאלי. אני חושב שבאופן יותר עמוק, אם אני מסתכל על החיים שלי, אני חושב שזה תחביב שמלמד אותי המון המון חמלה בעיקר. זה תחביב שגורם לי להסתכל על אנשים אחרים, ולהסתכל על איך לגרום להם לשתף פעולה, או לאפשר להם לשתף פעולה, איך לאפשר להם להיות יחד במקום יצירתי, איך ליצור יחד איתם. אני חושב שזה גם מאוד מאוד קשור לעמדה שתפסתי בתוך משחקי תפקידים, כי אני חושב שאפשר לשחק משחקי תפקידים שבהם אתה כמנחה עסוק בלשלוט במה שיקרה. זה במובהק לא מה שאני בוחר לעשות, ואני אפילו בוחר כל הזמן לבדוק איך לתת לאחרים ליצור, איך ליצור ביחד, איך לתת הזדמנויות שכל אחד יבנה על דברים של אחרים, איך לתת הזדמנויות לאנשים להביא מעצמם. וזה דבר שאני מאוד מאוד מרגיש שמשפיע על החיים שלי, כאילו מהדהד לשאר החיים שלי בצורה משמעותית, וזה נורא טוב, ואני מאוד שמח עם זה. מה עוד? היה לי עוד איזשהו רעיון. להגיד על זה.
אז אני אגיד בינתיים בהקשר למה שאמרת כרגע, ואולי כן. תוך כדי תיזכר, שאני מתחברת לזה גם, ואני אפילו מרגישה את זה לפעמים בחיבור שלי לדמות שאני משחקת. אם אני בוחרת לשחק דמות שהיא שונה לחלוטין ממני, והיא עושה דברים שאני בחיים לא ארגיש בנוח לעשות, מבחינה מוסרית, או דברים שסופר מעצבנים אותי שאנשים עושים במציאות, ופתאום אני מגלה שאני אוהבת אותה, למרות שהיא כל מה שאני לא סוברת בדרך כלל, אז גורם לי קצת לראות את את הטוב גם ב... זה לא אנשים אמיתיים, אבל הם לפעמים דומים לאנשים אמיתיים.
נכון. ולפעמים הם דומים לאנשים שהם אנחנו חלקים מאיתנו בכל מיני צורות.
כן.
אז זהו, אני באמת רציתי להגיד משהו על, על גילום דמויות, זה, אז טוב ש, ש, שאני מרגיש דרך, גילום דמויות. אני בחנתי המון המון דברים שמעניינים אותי, שמעסיקים אותי, בטח מאזיני לא קריטי ותיקים, בוודאי הבחינו שאני משחק הרבה נשים, זה לא מקרה, זה מעניין אותי בכל מיני צורות, כאילו נגיד, הרבה פעמים אני משחק פה נשים כי אני רציתי שיהיו נשים במשחקים שלנו, ולא הייתה לנו אישה בצוות, אבל זה גם כי זה מעניין אותי, כן? זה דבר שאני עושה גם במשחקים, לאו דווקא מעניין אותי, נגיד, לא שיש לי בעיה עם זה, כאילו זה גם דבר מעניין, לא מעניין אותי בדרך כלל לשחק נשיות סטריאוטיפית, כאילו דווקא הרבה פעמים שיחקתי דמויות נשיות מאוד לא סטריאוטיפיות, זה גם מעניין אותי. קיצור, יש לי כל מיני מחשבות על זה, זה דברים שנתנו לי תובנות על עצמי ועל היחס שלי למגדר, ואני חושב שזה קרה לי בכל מיני דרכים, ככה פחות ישירות, אני לא חושב שאני כאילו ניגש לדברים כאלה בדרך כלל מתוך איזשהו פרויקט, כן? משהו מעניין אותי, ואז אני מנסה אותו. לפעמים אני אפילו מתחיל איזושהי דמות, לרוב אני מתחיל דמות ואני עוד לא יודע בדיוק מה היא תהיה. זה כן. לא איך שאני עובד לרוב, אני לא מתכנן את הדמות מראש, אני מתחיל את הדמות, ואז אני רואה כל מיני דברים שנקרים בדרכה, והיא נוצרת. וככל שאני מתחיל להרגיש שיש דמות, אז באיזשהו שלב היא מתחילה כבר, מתחיל להיות לה היגיון פנימי משלה. בדרך כלל בהתחלה היא עוד מחפשת מה ההיגיון הפנימי שלה.
כן, לגמרי.
אז את רוצה להיות עמית לשאלתנו האחרונה?
אני תמיד רוצה להיות עמית.
הוא אגדי.
האם יש לנו עצות לבוגרים או מבוגרים שרוצים להיכנס לתחביב?
כן.
כן. יש לי.
אני, את מתחילה או שאני אתחיל?
אתה תתחיל.
אוקיי. קודם כל אני אעשה פה איזושהי הנחה. זאת הנחה. היא לא בהכרח נכונה. יכול להיות שאתם פה ואתם מאזינים לזה כי שלחו אתכם חברים לשמוע את הדבר הזה, זה נשמע לי מוזר וקלוש. אבל אולי, אם אתם פה בגלל זה והחברים האלה ששלחו אתכם, זה בגלל שהתעניינתם בלשחק מבוכים ודרקונים, אז תלכו ותמצאו מישהו לשחק איתו מבוכים ודרקונים, אבל אין לי המון מה להגיד על זה חכם. אם אתם רוצים לשחק בעצמכם, ואתם כל הכתוב לאל, מעניין אתכם לספר סיפורים בצוותא עם חברים שלכם, אז קודם כל תלכו לפרקים שלנו של פולו, ותקשיבו להם, כי אנחנו מדגימים שם מאוד מאוד יפה, איך לשחק במשחק שמספר סיפור בצורה מאוד מאוד פשוטה, עם חוקים מאוד פשוטים, ושלא דורש מחויבות ארוכת טווח. ושגם די אפשר להרים אותו במעט מאוד עבודה. תארגנו לעצמכם כמה חברים ש... זה גם מעניין אותם, ותעשו איתם ערב, הדבר הזה יכול להסתיים בשעתיים בערך, המשחק הזה, ויהיה לכם כיף מובטח בעיניי. כל מי שיהנה שם, אפשר להתחיל לחשוב מה עוד אתם רוצים לעשות. אם אתם רוצים לעשות משהו קבוע, יש עוד כל מיני אופציות. המלצה הכי טובה שלי בתכלס, למי שרוצה להיכנס למשחקי תפקידים ועוד לא סגור על זה, תתחילו להקשיב ללא קריטי. יש פה ים של דברים ששוב, אני אומר רגע את הפרספקטיבה שלי כמובן, אבל הם כולם עוצבו מזווית הראייה של חבורת קשישים שמשחקים במשחקי תפקידים, ומנסים להכניס את זה לחיים העסוקים. אז תקשיבו.
אני יכולה להגיד שאני התחלתי להקשיב ללא קריטי די בהתחלה שלי, של משחק שלי, משחקים שלי, ולגמרי לגמרי שינה את התפיסה שלי, כאילו. גרם לי להבין שלא חייבים לשחק משחקים בסגנון של מבוכים ודרקונים, וגם שאני אישית פחות מתחברת אליהם. אני עדיין נהנית, אני עדיין משחקת מבוכים ודרקונים, יש לי קבוצה כל כך מעולה, שבאמת כאילו אנחנו יכולים לשחק טאקי וזה יהיה נורא כיף. אנחנו יכולים לשחק ברביות, הכל יהיה מעולה, אבל...
עם חוקים של תשוקת התשוקות בברביות.
כמובן.
אפרת אישית.
אגב, תשוקת התשוקות, היה לי משחק מדהים של תשוקת התשוקות שהנחיתי בקבוצה הנשית שהייתה לי, שזה גם משהו חמוד שקרה בתחילת הדרך שלי בתחביב, שפשוט כתבתי בקבוצת השחקניות תפקידים, יש קבוצה נשית שמשחקת ומחפשת שחקנית, אם כן, בא לי. ומלא נשים כתבו שהן רוצות גם. אז אמרתי, טוב, בואו נשחק. והנחיתי להם תשוקת התשוקות. וזה היה פשוט מעולה. כן,
כן, טוב. זה משחק גדול.
כן.
יפה, אבל טיפים בכל זאת, כי אני חושב שזה היה קצת ליד.
נכון, זה קצת לא היה קשור, סליחה עמית. אני מציעה למי שמתחיל לשחק, גם אם משחקים בסגנון של פאת'פיינדר ומבוכים ודרקונים, זה מה שמגניב אותו, להתחיל ממשהו שהוא יותר נגיש. אפילו אם זה לערב אחד, או לכמה מפגשים בודדים, שחקו משהו עם הרבה הרבה פחות חוקים, שתרגישו שאתם מצליחים לשלוט בו וליהנות ממנו, ואם מה שמגניב אתכם זה, זה המשחקים שרוב האנשים משחקים, אז מעולה, אז תעברו לשם, אבל אני התחלתי ממבוכים ודרקונים, ופשוט הייתי מאוד מאוד בעניין, אז הכל היה בסדר, אבל זה לא אידיאלי, וזה לא ההמלצה שלי. ויכול לסרף קצת בהרגשה.
זה יכול להבריח גם, כאילו שוב, אני אומר, אני הבאתי כמה חברים פעם לשחק פאת'פיינדר, ווואלה, אנחנו במשך שני מפגשים התעסקנו בלבנות דמויות, ואז מפגש שלישי שיחקנו קצת, ואז לא הסתדר כל כך, ובזה נגמר המשחק שלנו, כאילו, חרם.
כן.
הייתי מוציא מזה כל כך הרבה יותר עם משחקים אחרים, שוב, לא היה לי שום ניסיון, זה היה ממש בהתחלה. וזה היה לחברים שלא משחקים, כן?
כן.
ענבר, נראה לי שאנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי, את לא חושבת?
אין לי אפילו מילה להוסיף. אני חושבת שאמרנו ממש, ממש את הכל.
הכל המוסיף גורע.
ממש.
טוב, אז מה את אומרת? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
יאללה ביי!
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו, פיוטר דרטי מאת קווין מקלאוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר לתמוך בקיום הפודקאסט דרך הפטריון שלנו, www.patreon.com/lokriti. את לא קריטי יוצרים עם בר ברזילאי, עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
טוב, מעולה. תשאלי אותי כזה.
אוקיי.
לא, בסדר, זה אני מזכיר תמיד, אל תדאגי, אני מזכיר את זה גם ל...
אלעד, אז מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?